אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול. עורכת ומגישה, מיכל אבן.
שלום לכם ולכן. בשנת 2010, לפני 13 שנים, יצא הספר 2048 של הפרופסור דוד פסיג. בספר ניסה הפרופסור פסיג לזהות את האימותים שיהיו בעולם עד אמצע המאה ה-21, זו שאנחנו נמצאים בה כעת. ספרות רבה מאוד שהוא סקר, נתונים ומשתנים רבים שהוא ניתח, סיפקו את התשובה לשאלת האימותים הצפויים. את התחזיות שלו לגביהם כתב כאמור כבר בשנת 2010. אחת מהן לדוגמה הייתה כי בשנת 2020 פלוס מינוס, רוסיה תפלוש לאוקראינה. תחזית נוספת שהוא הגיע אליה הייתה שסביב אותו הזמן, פחות או יותר, צפויה מלחמה עולמית מכוננת שגם לישראל יהיה בה חלק. המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר העלתה שאלות רבות לאור אותה התחזית על מה שלרבות לרבים כל כך מאיתנו הייתה בגדר מתקפת פתע, בהפתעה גמורה. שלום לפרופסור דוד פסיג, איך אתה רוצה שאני אציג אותך מעבר לעתידן?
לא, אל תגידי עתידן כי זה לא טוב.
אוקיי.
פרופסור דוד פסיג, חוקר עתידים, אוניברסיטת בר אילן.
רק אל תגידי עתידן, כי מה, המילה הזאת לא עובדת לטובת התחום, נכון?
נכון, זה, יש לזה קונוטציות ישראליות שהן לא נכונות. המושג באנגלית זה future studies, זה חקר עתידים. אז אנחנו חוקרים עתידים שונים. אנחנו בסך הכל מנסים לזהות תהליכים ואת הוקטורים שלהם, ואנחנו נותנים לוקטורים הללו סבירויות.
רגע, כדי לעשות קצת סדר למאזינות ומאזינים, כן ניישר קו, שאנחנו הרי נפגשים לשיחה הזאת עכשיו, בגלל גם מה שקורה עכשיו. אבל אם אנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו עם חוקר עתידים, צריך להבין מה זה אומר, מה זה תחום המחקר הזה, מה זה לא, לפני שאנחנו מסדרים את מה זה כן. אז אנחנו אומרים שעתידן זו לא מילה מודרנית לנביא, או למגד את עתידות, זה לא קריאה בקפה או תקשור, מבלי אפילו לפסול את אף אחת מהשיטות האלה, אבל זה לא. חקר העתיד זה גם לא עבודת מודיעין, כמו מודיעין צבאי, נגיד שאנחנו מכירים, אתם לא מחפשים מידע מכל מיני סוגים על דברים שקורים כדי לזהות נגיד איומים או כוונות?
דווקא כן, דווקא כן.
אוקיי.
אנחנו לא באוויר מנסים להבין מה הולך להתרחש. באופן כללי, התחום הזה הוא ענף של תחום אחר במדע שנקרא חקר מערכות. אנחנו מנסים להבין איך מערכות מתפתחות. ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש היגיון איך מערכות מתפתחות. במערכות זה יכול להיות מערכות כלכליות, פוליטיות, גיאופוליטיות, אפילו טכנולוגיות. להרבה אנשים זה נראה כאילו שהכל כזה כאוטי, הכל כזה אין לו משמעות, הכל כזה אין לו סדר, הכל תלוי מי אתה נפגש ועם מי אתה מדבר ומתי הרמת את הטלפון וכן הלאה. לא, מערכות יש בהם היגיון רב איך אנחנו, איך הן מתפתחות. ועל זה בעצם מבוסס כל המדע. רופא יודע לעשות דיאגנוזה ולהעריך מה יקרה במחלה מסוימת, משום שאספנו כמות אדירה של נתונים מהעבר, חיפשנו איזשהו מודל שהנתונים הללו חוזרים על עצמה, ובעזרת זה כשאתה בא ואתה עושה בדיקות דם ומגלים, אני יודע מה, הערכים מסוימים, אז הרופא אומר לך, הערכים הללו יש להם משמעות, לטווח הארוך, כך וכך, אז בואו ננסה לשנות אותם, בואו ננסה להשפיע עליהם. אנחנו בעצם עושים כמויות אדירות של מידע, על מנת לנסות להבין את ההיגיון, איך מערכות מתפתחות, זה לא דבר פשוט להבין היגיון, מספיק שאנחנו מבינים דפוסים או מחזורים, ובעזרת זה אנחנו יכולים לנסות להבין את איך המערכות הללו ימשיכו להתפתח, כאשר באמת כל המטרה זה לנסות לראות מה אפשר לעשות היום, על מנת או לחזק מגמות שנראות לנו כרגע חיוביות, או לנסות להימנע במגמות שכרגע נראות לנו שליליות. שזה גם אנחנו קוראים לזה עתידים, זה לא עתיד אחד. יש הרבה מאוד עתידים, אנחנו מזהים אותם ונותנים להם סבירויות, ויש עתידים שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו לא משקיעים בזה הרבה, כי הסבירות שמתרחשו זה 5%. אז אני לא אשקיע בזה מאמץ, אבל אם יש עתיד שהסבירות שלו כרגע שהיא תתרחש היא 70%, אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות, או לחזק אם זה חיובי, או לעקוף אם זה שלילי.
אתם בעצם מסתכלים על אחורה, אל העבר, אם אני מבינה נכון, כמה שיותר עבר יותר טוב, כי אז אפשר לראות, לאסוף נתונים ולזהות תבנית. בעצם הנחת היסוד היא שמה שהיה הוא שיהיה, שהעבר מעיד על העתיד?
לא בהכרח. למשל, אין לנו נתונים מהעבר איזה טכנולוגיות עוד התפתחו. אבל הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מזהים הם באמת נסמכים על כמות אדירה של נתונים וניסיון לאבד את הנתונים הללו כדי להוריד רעשים ולצהות דפוסים ולצהות מחסורים. וככל שהנתונים שלך הם יותר מדויקים ובלי רעש, אז המאמנות של הוקטור שלך היא יותר גבוהה. אנחנו בסך הכל ייצור אנושי מאוד פרימיטיבי, אנחנו התחלנו לאסוף נתונים רק ממש לא מזמן, ולכן גם אנחנו מתקשים מאוד לזהות דברים במיימנויות קבועות מאוד, מעבר 70-80%. אנחנו כרגע מפתחים גם שיטות מחקר הרבה יותר טובות, למשל למידת מכונה, כאשר יש כמויות אדירות של נתונים שנאספים, אבל אנחנו באמת ייצור שרק ממש במאות האחרונות התחלנו לאסוף נתונים, כך ש... עוד הדרך ארוכה על מנת שנוכל לבוא לומר שיש איזשהו עתיד שהסבירות שהתרחש הוא 98%. אבל מספיק שאנחנו מספיק היום אומרים שיש סבירות של 70% שדבר מה יתרחש, בשביל הייצור הזה זה בהחלט דבר בלתי רגיל שלא היה לנו אף פעם בהיסטוריה, ואנחנו צריכים להשתמש בידע הזה.
אני רוצה לחזור לאיזה משפט שאמרת אותו, וגם קראתי אותו בראיון שהיה איתך ממש לא מזמן, בספטמבר בישראל היום, ושם אמרת שהמטרה של התחום של חקר עתידים היא להבין טוב יותר את ההווה. במילים אחרות, אתה מצוטט שם, לימדו אותנו שכדי להבין את ההווה צריך ללמוד את העבר. אנחנו מבקשים לומר שזה לא מספיק. צריך להסתכל על ההווה גם מכיוון העתיד. אולי בדרך זו נבין אותו אחרת כדי שתהליך קבלת ההחלטות יהיה טוב יותר. מה זה אומר להסתכל על ההווה מכיוון העתיד?
הדרך שבה אנחנו מנסים להסתכל על ההווה מהפרספקטיבה של העתיד, אולי אפשר להסביר אותה במשל קטן. כשאתה, נגיד, נמצא ב, אני מניח שרוב רובם של המאזינים והמאזינות שלנו חוו את החוויה הזו שישבו באיזה רכבת מהירה מאוד, וכשאתה יושב ברכבת מאוד מהירה ואתה מנסה להציץ דרך החלון על קרבת המסילה, אתה לא תראה כלום, הכל נראה מאוד מאוד מרוח. כדי לראות את מה שיש בקרבת המסילה, אתה צריך להסתכל רחוק, בתקווה שיש שם איזושהי מראה, שבאופן מאוד רחב, בעזרתה אפשר לראות יותר טוב את קרבת המסילה. המראה הזו, זה למעשה שיטות המחקר שאנחנו גם מפתחים, גם מתקפים, וגם משתמשים בהם על מנת לראות את מה שקרוב. אז אני אתן משל דוגמה. כשאתה רוצה לראות, למשל, אילו מלחמות יהיו במאה ה-21, אז אתה מנסה לראות אם יש איזשהו דפוס שבעזרתו אפשר להסביר את המלחמות שקרו ב-2000 השנים האחרונות. לא ב-100 שנה, 100 שנה זה כלום. אתה צריך למצוא כמה שיותר נתונים מעבר, אתה מוצא את הדפוס הזה, הדפוס הזה הופך להיות לך מראה שהיא רחוקה. עכשיו, בעזרת הדפוס הזה, אתה בא ואומר, אוקיי, סביר להניח שמה שאנחנו רואים כרגע, מלחמת אוקראינה ורוסיה, זה משהו הרבה יותר גדול, כי הדפוס מציין שיש פה משהו הרבה יותר גדול שמתרחש. בעזרת ההבנה הזו, אתה בא ואומר, אוקיי, אם זה משהו יותר גדול, אז מה אולי השלב הבא אחר מלחמת רוסיה ואוקראינה? איזה מין אימות הולך להתרחש? ובדרך הזו אתה מנסה לתת לכאורה לרעש הגדול שאתה חווה כרגע בהווה, אתה נותן לו איזושהי משמעות הרבה יותר גדולה בעזרת איזושהי מראה שמנקה הרבה מאוד רעשים, והיא מבוססת על דפוס שמצאת או מחזור שמצאת או איזה הבנה אחרת, מה בעצם גורם למין האנושי לשלוח את הדבר היקר ביותר שלו לשדה הקרב. עכשיו שוב, אני מנסה לעשות את זה בפשטות, אבל זה מתודולוגיות עם מודלים מתמטיים וסטטיסטיים, וכמובן אין זה המקום לעשות, להרחיב.
אוקיי, מותר אבל להגיד שעדיין אני לא בטוחה שהבנתי. את הדוגמה עם הרכבת הבנתי מצוין. באמת, כשאני מסתכלת על הכאן ועכשיו, יש לי עיסה במוח, עיניי לא רואות את מה שנמצא מולן, כן? המסילה שצמודה אליי, ברכבת הדוהרת, אני לא מצליחה לראות לא את המסילה, לא את החצץ ולא את הצמחייה של ידה, ורק אם אני אשלח מבט קדימה, שם בעתיד יהיה לי אופק שנפרס לפניי והוא יהיה חד וברור, לפחות נדמה יהיה לי שאני רואה חד ואני מבינה מה אני רואה. זו דוגמה פנטסטית שנתת, אבל אין לי את אותו אופק לדברים שהם לא פיזיים, כמו למשל איך תיגמר או מה יהיו התוצאות של מלחמת רוסיה אוקראינה, ומההסבר שנתת כאן לאיך אתה לוקח את דוגמת הרכבת לאירועים בחיינו כמו סכסוכים ומלחמות, אני לא בטוחה שלא שמעתי איך עדיין אנחנו נשענים על דברים שקרו בעבר.
טוב, אני אנסה שוב, כי אין לנו פה בפלטפורמה הזו גרפים וסטטיסטיקות נכון. להראות. אבל בפשטות בוא נעשה את זה ככה. אם למשל אני מוצא שיש קורלציה בין מצב כלכלי והתפרצות של עימות עם מדינות שכנות לאורך 2000 שנה, אז אני יכול בעזרת משתנה כזה לבוא לומר, אוקיי, כרגע במדינה מסוימת יש מצב כלכלי X, ושם הנתונים מראים שבעוד 5 שנים המצב הכלכלי עוד יותר גרוע. אז אני יכול לבוא לעשות את האקסטרפולציה הזו, ולומר, אם המצב הכלכלי יהיה במדינה כזו כך וכך, אזי יש סבירות שהיא תיכנס לאימות עם השכנה שלה, שכבר נמצאת איתה באימות זה כבר כמה שנים. וככה אני יכול אפילו לומר, לא רק שהיא תימצא באימות, אלא גם בזמן מתי היא תימצא באימות.
בדיוק לזה מגיעה השיחה שלנו. עכשיו אנחנו עוד נחזור לדבר לקראת הסוף, קצת בפרספקטיבה רחבה יותר על התחום, אבל עכשיו נגיע למה שקורה עכשיו.
אתן מאזינות ומאזינים לפודקאסט, אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול.
בתחילת העשור הקודם, כבר ב-2010 וגם בשנים שאחר כך, הערכה שלך על פי כל מיני מודלים ומחקרים שאחרים עשו וריכזת, הייתה שבסביבות 2020, שנתיים לפה, שנתיים לשם, צפויה מלחמה עולמית מכוננת. זה אני מצטטת מתוך קטעי עיתונות שקראתי, שאומרים שזו הייתה הערכה שלך, ככה שאם זה לא מדויק דייק אותי, ושזו צפויה מלחמה עולמית מכוננת שגם ישראל תיטול בחלק. אז השאלה הראשונה שלי היא, האם מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה האופן שבו ישראל לוקחת חלק במלחמה העולמית, האם זה רק חלק מהחלק של ישראל, עוד מעט אנחנו נפרט על אותה מלחמה עולמית מהצדדים שנלחמים בה, אבל קודם כל, האם זה מה שקורה לנו עכשיו? האם כאן נכנסנו לאותה מערכה עולמית? אנחנו ישראל.
כן, בדיוק. אנחנו באיזשהו תהליך היסטורי הרבה יותר רחב שמתרחש. וכשזיהיתי את המגמות הללו, אמרתי שגם אנחנו נהיה שייכים לאותו מהלך גלובלי, עם כמובן הניואנסים הלוקליים שלנו.
אתה אומר שמה שקרה בשבעה באוקטובר, זה השלב שבו ישראל הצטרפה באופן, נקרא לזה, מעשי, פעיל, לאותה מערכה, מלחמה עולמית, והיה לזה קודם כל את הפן הסטטיסטי, נקרא לזה. אתה אספת, נדמה לי, 16 מחקרים, שכל אחד מהם ניסה להעריך את דפוס או החזרתיות של סכסוכים גדולים, וניסית לכנס אותם יחד ולראות איפה כולם מדברים על אותה נקודה בזמן, וכך הגעת לאזור 2020?
נכון מאוד. יש הרבה מאוד מודלים שמתארים את המשתנים השונים שגורמים לאימותים בהיסטוריה. מה שאני מצאתי זה שהרבה מאוד מהמודלים הללו מתכנסים פלוס מינוס בשנת 2020. עכשיו, יש גם לזה הסברים. הרעיון המרכזי הוא שהמין האנושי מאז ומתמיד היה באימותים. ונשפכו נערות של דיו על מנת לנסות להסביר בדיעבד איך ולמה זה קרה. אנחנו מנסים לעשות את זה לפני שזה מתרחש. לפני שזה מתרחש, להרים דגלים ולומר, הנה המגמות הן ברורות, הנה זה קורם עור וגידים, בוא ננסה להוריד את הלהבות, בוא ננסה להכין את עצמנו וכן הלאה. ופה ספציפית, אנחנו עדיין, למעשה כמו שמלחמת העולם השנייה הייתה המשך של מלחמת העולם הראשונה, כל מה שקרה למעשה מאז מלחמת העולם השנייה, וחלה בשבעה באוקטובר אצלנו, זה חלק מההמשך של מלחמת העולם השנייה.
זאת נקודה סופר חשובה, אני חייבת להגיד שאני שמעתי אותך פעם ראשונה אומר את זה, אני נדהמתי כי מלחמת העולם השנייה הסתיימה, זה ברור, זאת אומרת הלחימה הסתיימה, אבל אתה אומר שהמקורות של מה שקורה לנו עכשיו, מאז מלחמת העולם השנייה וגם בשנים האחרונות, המקורות של זה הם בתוצאות של מלחמת העולם השנייה, ואתה מתאר בגדול, מי שניצחו אז היו הדמוקרטיות בגדול המערב, ומי שהפסידו, אתה אומר, וזה די נשמע הגיוני, לא קיבלו את ההפסד בשלווה. כמו כל צד מפסיד, אף אחד אומר, טוב, ניסיתי, נלחמתי, הפסדתי. לא, הוא ממשיך להיאבק על מה שחשוב לו. ועוד אתה אומר שמי שהפסידו, שזה אלה שהם לא דמוקרטים, מאמינים באמת שדמוקרטיה זה לא טוב. ועכשיו מה? אנחנו בסיבוב נוסף של המזרח נגד המערב, נגיד רוסיה, איראן, נגד ארצות הברית, ישראל?
המילה מזרח היא לא מדויקת כאן, אלא אנחנו מדברים למעשה על שיטות ממשל. הרי צריך לומר את זה בכנות, המין האנושי, הכוונות שלו טובות. כל אחד יש לו רעיונות מה השיטה הכי טובה לארגן את עצמנו, על מנת שיהיה טוב לכולנו. ויש שיטות שונות. ויש שיטות שברורות לחלוטין שהן רעות מאוד וגרועות מאוד, ואלה השיטות הללו פחות או יותר נמוגות בהיסטוריה. אבל יש הרבה מאוד שיטות שיש בהן גם צדדים חיוביים וגם צדדים שליליים, ואנחנו במאבק מהי השיטה היותר טובה, לא הכי טובה, אין כזה דבר. עכשיו, אנחנו נמצאים במצב שבו פחות או יותר יש מקבץ של מדינות, גדול מאוד אגב, שטוען שדמוקרטיה זה לא דבר טוב, שהדבר הזה שכל אחד עושה מה שבא לו, כל אחד יכול לומר מה שעולה על רוחו, כל אחד יכול לשקר ואין, קוראים לזה פייק ניוז, ואין אף אחד שישלם על כך, גורמים לכך שהמערכות, המערכת, הציביליזציה האנושית תקרוס. אחרים באים ואומרים, לנו יש שיטה יותר טובה, בין אם זה שיטה אוטוקרטית, בין אם זה שיטה מריטוקרטית, יש הרבה מאוד שיטות אגב, אנחנו לא כל כך בעולם הדמוקרטי, אנחנו לא כל כך מודעים לניואנסים של שיטות אחרות, והמאבק הזה הוא ממשיך, כי בסופו של דבר, זה היה המאבק מלחמת העולם השנייה.
אני חייבת שאלת ביניים למה שאמרת עכשיו. במדינות שבהם חושבים שדמוקרטיה זה לא טוב, זה האזרחים והאזרחיות חושבים את זה, או המנהיגים חושבים את זה?
לצורך השיחה כרגע, בוא נגיד המנהיגים, אבל זה לא רק המנהיגים. אין מקום שהשיטה מחזיקה כאשר רק המנהיגים מאמינים בדבר מה. בסופו של דבר ההמונים קמים ומחסלים את אותם מנהיגים. יש קבוצות גדולות מאוד של אנשים בסין שמאמינים שהשיטה טובה. יש קבוצות גדולות מאוד באיראן שמאמינים שזו שיטה טובה, וכך ברוסיה וכך בחמאס וכך, לא משנה מה. לפעמים הקבוצות הללו הן ממש רוב האוכלוסייה, ולפעמים הן רק מסה קריטית שגם מחזיקה חלק אחר מהאוכלוסייה שלה תחת משטר שהם לא רוצים אותו.
אבל אם סין חושבת שמה שקורה אצלה, והאופן שבו החברה מסודרת, אם היא חושבת שזה טוב, מדוע היא צריכה שגם ארצות הברית תחשוב שזה טוב? למה הקולוניאליזם התרבותי חברתי הזה?
אז בדרך כלל אנחנו נכנסים כרגע למשתנה אחר, שזה משתנה הפחד ששיטה אחרת תגבר על השיטה שלך. האמריקאים מתים מפחד שהשיטה הקומוניסטית, מגרסה הרוסית, תשתלט על העולם המערבי. ועכשיו הפחד הוא של העולם המערבי, שהשיטה הקומוניסטית של סין תתגבר על העולם המערבי. וככה הפוך, וככה השיטה הקומוניסטית מתה מפחד שהתפיסת העולם והשיטה הדמוקרטית של המערב תשתלט עליה. זה פחד שאחרים ישתלטו עליך. גם שהשיטה תשתלט עליך, וכמובן גם שהשיטה תשתלט על המשאבים שלך ועל האמונים שלך ועל הגיאוגרפיה שלך. יש הרבה מאוד שכבות של פחדים שלא משאירות אותך, הרבדים הללו לא משאירים אותך נוטרלי כזה, לא אכפת לי מה שאחרים חושבים, ולכן בשלב מסוים אתה צובר כוח על מנת שלא יגדרו עליך, ולאט לאט הכוח הזה הופך אותך גם לאגרסיבי, לא רק למגדנה. המודל הזה חוזר על עצמו בהיסטוריה בצורה מדהימה.
אז הוא מת מפחד שישתלטו עליו, והוא מת מפחד שהוא ישתלט עליו. אז מה הפתרון? שלנצח יאכלו חרב, זאת אומרת, הארץ במובן של כדור הארץ לעולם לא ישקוט?
השאלה הגדולה של הייצור התבוני הזה, אם יכול להיות יום שאנחנו נשקוט, אז לצערי הרב, אני לא רואה את זה קורה במאה ה-21, אבל אנחנו כולנו מאמינים שיבוא יום שהייצור הזה יהפוך להיות הרבה יותר מפותח, וחשוב מאוד לזכור, הייצור הזה עדיין מאוד פרימיטיבי, והוא מונע על ידי פחדים, והפחדים הללו הופכים אותו לאגרסיבי. אנחנו מקווים שיבוא יום שכן, האבולוציה היא רק בתחילת הדרך שלה, אנחנו ייצור מאוד חדש על פני הכדור הזה, לפי כל אמת מידה. ואנחנו נמצאים בשלב הפרימיטיבי הזה, שבו הפחדים שלנו גוברים עלינו, והופכים אותנו לאגרסיביים. מקווים שיבוא יום שזה לא יישאר כך.
ואם אני חוזרת כן לארץ שלנו, למשבצת הקטנה שלנו, הרי אנחנו ארץ מוקפת אויבים, למרות שצברנו כמה הסכמי שלום, אנחנו דמוקרטיה, אומרים, היחידה במזרח התיכון, המדינה היחידה שיש ביהודים, כל השאר זה איסלאם ונצרות וכולי, אז למה אותנו צריך לחסל? אנחנו המיעוט, איך זה יכול להיות שאנחנו מפחידים את הסביבה שלנו?
אנחנו מאוד מאוד מפחידים את הסביבה שלנו. שוב, הפחד הזה בנוי מהרבה מאוד רבדים. אני אזכיר רק ממד אחד. למשל, אם אנחנו מדברים על האסלאם, גם האסלאם, כמו הנצרות, יש לה תורת חילופין. הנצרות הרי בנויה כולה על כך שהם בעצם ה-New Israelites, הם היהודים האמיתיים. וההוכחה לכך היא שבמשך אלפי שנים אנחנו היינו זרוקים, נדחים, גם עזרו לכך כדי שיהיה ברור שהם הממשיכים האמיתיים של היהדות. גם האסלאם יש לו תורת החילופין. נכתב על זה הרבה מאוד, שהם מאמינים שהם צריכים לגרום לכך שכל העולם יהיה מוסלמי. כי זו הדת האמיתית. עכשיו, הרובד הזה, ברגע שאתה באמת מאמין בו, אנחנו, עצם קיומנו, זה אנטיתזה על הרובד הזה. אנטיתזה על האמונה הזו. ולכן הם חייבים לחסל את מה שמאיים עליה בהגות היסודית שלה. זה למד אחד למשל, זו הסיבה שאין לנו כלום עם איראן, ובכל זאת מה היא רוצה מאיתנו? אנחנו בעצם מאיימים על הזהות הבסיסית של האסלאם. יש רובד נוסף של דמוקרטיה, מרבית המדינות האסלאמיות הן לא דמוקרטיות, וגם אלה שדמוקרטיות זה כזה סמי דמוקרטיות. אנחנו בעצם היותנו דמוקרטיה, בעצם מאיימים על הקיום של המשטרים שלהם. לטענתי, ההפגנות שהיו בשנה האחרונה כנגד השינויים, הרפורמות או מהפכות, איך שנקרא להם, המשפטיות, דווקא אתגרו אותם, כי הם הבינו וראו שיש דברים שמתרחשים בדמוקרטיה, ויש להם כוח אדיר, ואם ההמונים שלהם ילמדו גם איך לעשות את זה, זה יאיים עליהם כמשטר. זה עוד רובד, יש עוד הרבה רובדים, יש רובד טופוגרפי, ויש רובד גיאוגרפי, ויש רובד כלכלי, ויש המון המון רובדים, שעצם קיומנו מאתגר אותם, וזה מפחיד אותם, ולכן הם צריכים לחסל את זה, ולחסל את זה לחלוטין, אנחנו לא יכולים מנקודת המבט שלהם להיות עדיין קיימים, אנחנו בתהליך ארוך, שעד שיבינו שאנחנו יכולים להיות קיימים, ועד שהם גם כן השתנו מעט, וגם עד שיתחילו להבין שאנחנו לא מאיימים, זה לוקח, התהליכים ההיסטוריים הללו לוקחים בדרך כלל 200-300 שנה, הם לא עשרות שנים.
אני קראתי גם משהו שאמרת, גם מזמן בכתבה, גם כן ב-2010, אבל נתת שם גם משקל לאזור, לאזור שבו נמצאים, לגבי איזה דת מתפתחת, מערכים שמתפתחים באותו אזור, וזה מתחבר לי למה שאמרת עכשיו, האם זה אומר שלו ישראל לא הייתה גיאוגרפית נמצאת איפה שהיא נמצאת? נגיד היינו מקבלים שטח אדמה בלא יודעת מה, בערבות קנדה, סתם אני זורקת, באנטארטיקה, עדיין הייתה בעיה מדינות מסוימות, בעיה איתנו עם עצם קיומנו?
נכון. זו האמת הכואבת מנקודת המבט של המתודולוגיה שהשתמשתי בה כרגע בפשטות. זה כמו שהיהודים כבר היו שחוטים, היו מפוזרים בעולם, ובכל זאת הייתה אנטישמיות. לא היה להם כוח, לא היה להם כלום, ובכל זאת הייתה אנטישמיות.
כן.
הדבר הזה שעצם היותנו פה רק זה מאתגר לא מעט אנשים, היא הנחה לא נכונה. עצם קיומנו ולא משנה מה מאתגר אנשים.
אני צפיתי ברעיון שלך לפני כשבוע אצל אלעזר שטרום, ואמרת שם את המשפט הבא. מה שאנחנו חושבים שהוא טרור, הוא לא טרור. לא היה לכם זמן להרחיב, אבל לנו יש קצת. מה זה אומר? מה שהיה בשבעה באוקטובר הוא לא טרור?
המושג הזה טרור הוא חמקמק בימינו. הוא התחיל בלשון פשוטה בשנות ה-50 וה-60 במקומות שונים בעולם, וה-70 בכלל, שם זה התגבר, למשל בגרמניה. האנשים שהיו בתפיסת העולם שלהם סוציאליסטים וקומוניסטים, אמרו בוא נעשה טרור בתוך גרמניה על מנת שהגישה הדמוקרטית הגרמנית אחרי מלחמת העולם השנייה תשתנה. זה היה סוג של טרור פנימי בתוך התרבות שלך. זה לא היה טרור חיצוני. ולאט לאט האסטרטגיה הזו של לייצר טרור על מנת להשיג הישגים גיאופוליטיים, לא רק פוליטיים פנימיים, הלכה בהתגברה והפכה להיות מעין שיטה שקראנו לה טרור. אנחנו כבר עברנו את השלב הזה בהתפתחות של טרור. היום אנחנו לא עושים, או מי שמשתמש באסטרטגיה הזו, לא משתמש בטרור רק כדי להפחיד. לא, משתמשים בטרור על מנת להשיג הישגים פוליטיים וגיאופוליטיים. המטרה של טרור, כפי שאנחנו רואים אותו היום, זה לא רק לשחרר את כל האסירים הביטחוניים. לא, זה תפיסת עולם של טרור שלפני 20-30 שנה. המטרה של הפעולות שנעשות היום, המטרה של הפעולה שנעשתה ב-7 באוקטובר, היא לא לשחרר אסירים. זה לא נכון, מי שחושב ככה, אז הוא לא רואה את התמונה המלאה, לעניות דעתי. המטרה היא להכריע את מדינת ישראל, לא לשחרר את האסירים. דרך שחרור האסירים, המטרה היא לגרום לכך שהמערכת הפוליטית והצבאית תקרוס במדינת ישראל, והאמון של האזרח במערכות הללו ישחק עד דק, ואז יהיה מאוד קל לא לעשות 7 באוקטובר בעוטף עזה, יהיה מאוד קל לעשות 7 באוקטובר בתל אביב, ובעצם להכריע את המדינה. זה ממש מלחמה, זה לא טרור. האסטרטגיה היא טרור, אבל לא המטרה היא טרור.
עוד שאלה ביחס למה שקרה בשבעה באוקטובר. אני זוכרת שהתעוררתי לכותרות, באותן שעות ראשונות הייתה מתקפת פתע. אני שמה דגש על המילה פתע, כמי שמדבר על התהליכים האלה כבר עשור לפני שהם מתרחשו, זאת שאלה אפילו אישית קצת, עד כמה אתה חווית ההפתעה, ואם חווית ההפתעה ביחס למה היא הייתה?
זה קשה לומר שלא הייתי מופתע, אבל באמת לא הייתי מופתע. המגמות באזור האלה ברורות, כל מי שעיניו בראשו אמר את זה, דיבר על זה. ההפתעה הייתה ביום, בשעה, אבל באופן כללי, כבר מ-1948, אנחנו עוברים רק שלבים בתהליך הזה. ואם לא היינו חזקים, ואם לא היינו שומרים, אז זה היה קורה כבר מזמן. אנחנו כל הזמן עצרנו את זה, בדרך זו או אחרת. אני עוד זוכר את מלחמת ששת הימים, כילד קטן, את הפחד הזה שזה עומדים לחסל אותך. ומלחמת יום כיפור. ומאז מלחמת יום כיפור, למעשה, אנחנו נכנסנו למעין שיטת חשיבה שאומרת, אנחנו ננהל את הסכסוך הזה, מדי פעם יהיו עליות ומורדות, אבל נוכל לנהל אותו עד אשר הם יבינו שאי אפשר להכריע אותנו. אבל האמת היא, הם מעולם לא ויתרו על השלב שהם יכריעו אותנו. אף פעם לא ויתרו, ואומרים את זה במפורש, אתה צריך רק לקרוא את מה שהם אומרים, אתה לא צריך יותר מזה. הבעיה שאנחנו לא מאמינים למה שאנחנו קוראים. אנחנו לא מאמינים למשל שהאיראנים באמת רוצים לחסל אותנו. הרבה מאוד מאיתנו אומרים, לא, הם רק זה רטוריקה. לא, זה לא רטוריקה. זה לא רטוריקה, הם באמת רוצים שאנחנו בכלל לא נהיה פה. זה לא שאנחנו נהיה פה קטנים, זה לא לא, הם, וצריך ללמוד את זה כבר מההיסטוריה. ולפעמים קשה ללמוד מההיסטוריה.
אוקיי, אבל יש מי שאומרים לגבי איראן, שגם אם תהיה להם צצה גרעינית, תהיה להם, אבל הם לא ישתמשו בה. אתה לא חושב את זה?
שוב, איך אני יודע? מה אני לא יודע? אני יודע דבר אחד, שאם יש דפוסים בהיסטוריה, אם יש, גם זו לא שאלה קלה לענות עליה, כי לפעמים המוח שלנו מייצר את הדפוסים הללו, לא באמת שיש דפוסים. אבל אם יש דפוסים, אז אנחנו יודעים, מאורך אלפי שנות היסטוריה של הייצור האנושי, לא היה כלי נשק שפותח שלא השתמשו בו בסופו של דבר. לבוא לומר כרגע שבמקרה הספציפי הזה, זהו, זה שונה, זה לקחת סיכון מאוד 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 גבוה. עכשיו, אנחנו יודעים שהאמריקאים כבר השתמשו בזה. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מדינות מפתחות את זה. מי שמאמין שמדינות שיש להם נשק כזה, בשלב זה או אחר, לא השתמשו בו, אז הוא טומן את ראשו בקיר. לצערי הרב, אני אומר את זה. הרבה מאוד מומחים לנשק גרעיני יוצאים כנגד הגישה שיש לשתי מדינות נשק גרעיני, אז הן מורתעות הדדית. הרבה מאוד מומחים אומרים, זינה, זו קונצפציה שיכולה להתברר בהיסטוריה כטעות פטלית.
כן. אגב, אם הרגש או ההרגשה או המחשבה המרכזית שלך בשבעה באוקטובר לא הייתה הפתעה, מה כן? אכזבה, תסכול, לא, אולי כעס, אולי תסכול, אולי...
ההפתעה הייתה בתאריך, בשעה, בחוסר... מוכנות בסיסי של איום רגיל, אני בוגר יחידות קרביות, ולימדו אותי שכל הזמן אתה צריך להיות בכוננות, כוננות עם שחר. כולנו קמים בשעה לפני האור ראשון ועומדים בעמדות. הרבה דברים לא ברורים לי מה, למה זה קרה ואיך זה קרה, אבל להיות מופתע, אני לא הייתי מופתע.
אתן מאזינות ומאזינים לפודקאסט, אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול.
אני עכשיו רגע עושה שוב זום אאוט לנושא של חקר עתידים. קראתי באיזשהו מקום שאמרת על חוקרי העתיד, שהמטרה היא לא להגיד אמרנו לכם, אלא להטריע, כדי שמי שצריך וכולנו נוכל להכין את עצמנו. וזה מעלה כמה שאלות. קודם כל נדמה לי שטבע האדם, לדעתי, הוא להתעקש לא להאמין לנבואות רעות, וטבע האדם הוא שעד שלא קורה אסון, לא לפעול. כן, אנחנו אומרים, רק שמישהו ימות תעשו משהו, ולא עלינו אנחנו רואים את זה הרבה פעמים. אז אני מבינה את הכוונה הטובה של להטריע ושנוכל להתכונן, אבל זה לא בטבע אדם, אז מה הטעם בהערכות?
טוב, שאלה מצוינת. אגב, טיפלתי בה בספר שלם שנקרא פור קוגניטו. בלשון פשוטה, אנחנו ייצור שנמצאים באיזשהו תהליך אבולוציוני. גם המוח שלנו ממשיך להתפתח. אחד המאפיינים העיקריים של המוח שלנו, זה היכולת שלו לעשות תחזית. כל הזמן אנחנו עושים תחזיות. אנחנו, הדרך בה אנחנו מתהלכים, זה תחזית על הדרך. הדרך בה אנחנו מקבלים החלטות לחיסכון. כמעט כל מה שאנחנו עושים, מבוסס על כך שהמוח שלנו מסוגל לעשות תחזית. ובעלי חיים אחרים, אגב, מתקשים מאוד, הם לא יכולים, למיטב ידיעתנו, הם לא יכולים לעשות תחזיות כמו שהייצור האנושי עושה. הם יכולות הרבה פעמים, הרבה מאוד בעלי חיים יכולים להגיב טוב יותר לאיזה אבן שמתגלגלת מההר, יותר טוב מאשר האדם. אבל האדם הוא כנראה היחיד שיכול לראות איזשהו סימן שאבן יכולה להתגלגל ולשנות את ההתנהגות שלו בהתאם. היכולת הזו הולכת ומתפתחת אצל האדם, ממש נוירונית. וככל שאנחנו נתקדם, אנחנו הופכים להיות הרבה יותר בעלי יכולות לחשוב עתיד ולהתנהג בהתאם. הדוגמה הקלאסית כרגע שמתרחשת כקולקטיב, זה הדוגמה שאנחנו פתאום הופכנו להיות ערים להתחממות כדור הארץ, שאף פעם המין האנושי לא חשב בכלל במונחים כאלה. וקשה לנו אמנם להתנהג כתוצאה מאיזושהי עירות לתופעה כזו גדולה, אבל המין האנושי הולך ומתעורר, והיכולת שלו גם לחשב ולאמת את המגמות עוזרת לנו לשרוד יותר טוב באבולוציה. אלה שלא יצליחו לעשות את זה לא ישרדו. אנחנו התחלנו לפתח את אותו אזור במוח שלנו שמסוגל לעשות חשיבת עתיד. עד כה עשינו את החשיבה הזו במעין אינסטינקט. כרגע הגענו לשלב בהיסטוריה שלנו שבו אנחנו עושים את החשיבה הזו בצורה יותר מדודה, בצורה יותר מהימנה, ומפתחים שיטות איך לעשות את זה, ומפתחים טכנולוגיות איך לעשות את זה. והדבר הזה רק התחיל, אנחנו נמשיך להתפתח, ויבוא יום שזה יהיה ברור ברגע שאתה תדע שאם אתה אוכל דבר מסוים, או אתה מאשן, המחיר של זה אצלך ספציפית יהיה בעוד 10 שנים, כך וכך, ואתה תימנע מזה. אבל אנחנו נמצאים עדיין בשלב שהרבה מאוד אנשים מאשנים, והם יודעים שיקרה משהו, אבל הם מדחיקים את זה. למה? כי אותו אזור במוח, וכרגע אנחנו יודעים בדיוק איזה אזור במוח עושה את החשיבה הזו. אנחנו יודעים שאצל אנשים הללו, האזור הזה עדיין לא מפותח. וזה מעלה אצלי לפחות עוד דבר מעניין, אם אני יכול לפתח אותו. אז כמו שהפסיכולוגים לאורך כל המאה ה-20 פיתחו כל מיני מיומנויות קוגנטיביות, גם אני טוען שאפשר לפתח את המיומנות הקוגנטיבית הזאת. כמו שריר, אתה תשתמש בזה ותפתח את זה, אז יהיה לך השריר הזה כשאתה תצטרך. לא תפתח את זה, אז יהיו כאלה אנשים שלא ישרדו באבולוציה.
אז זה מעניין, אתה אומר לי, טבע אדם לא... אתה אומר, זה טבע אדם גם הוא משתנה, והוא ידע לעשות תהליכים טוב יותר?
כן, בדיוק. אגב, זה לא רק זה מתפתח, אנחנו יודעים גם שה-IQ מתפתח. רק ב-50-60 השנים האחרונות, ה-IQ בעולם עלה בממוצע ב-17%. זה המון.
אמרת, שוב במקום אחר, שיש תהליכים שהם בלתי נמנעים, ולא משנה מי המנהיג או מי בהנהגה, היא לא תצליח לשנות או למנוע את התהליך כי הוא בלתי נמנע. אז האם זה נכון גם במקרה הרלוונטי שלנו, כלומר 7 באוקטובר, ובכלל, האם זה לא משנה מי המנהיג? זאת אומרת, אולי זה משנה כי... יהיה מנהיג שכן מקשיב להערכות וכן מטפל ומתכונן.
שוב, אני מגיע מזרם בחשיבת עתיד שטוען שהכוחות שפועלים עלינו הם אדירים, ומעט מאוד ממש מנהיגים קודם כל מבינים תהליכים ומסוגלים לייצר איזושהי חשיבה או איזשהו מעשה שמשנה תהליכים, אבל ממש משנה. אוקיי? המנהיגים יש להם כמובן מידה מסוימת של השפעה, הם משפיעים על הסגנון של תהליך קבלת החלטות. מי שנמצא בתהליכי קבלת החלטות יודע שמקבל ההחלטות, בסך הכל מקבל החלטות מבין מספר קטן מאוד של אפשרויות. אין החלטות שהן פתוחות לחלוטין, לגמרי. אלא מביאים בפניו כמה אפשרויות, משקלילים את הטוב והפחות טוב מכל אפשרות, ובסוף מחליטים החלטה. אנחנו טוענים שמרבית המנהלים או המנהיגים שימצאו באותו מצב פחות או יותר יקבלו את אותה החלטה. והסיבה העיקרית היא שאנחנו בתוך כוחות אדירים שפועלים עלינו. אצלנו בארץ יש לנו אמרה ידועה שאומרת, מה שאתה רואה מפה אתה לא רואה משם. אתה יכול לפני הבחירות להגיד מה שאתה רוצה ולהבטיח מה שאתה רוצה. ברגע שאתה נכנס לתוך תהליך קבלת ההחלטות, הקירות סוגרים עליך ומנתבים אותך. ותמיד האזרח הדמוקרטי יוצא חוצץ כנגד המנהיגות שלו, אתם לא עומדים בהבטחות שלכם. זה בגלל שגם המנהיג לא יודע שבעצם הוא בסך הכל מנווט בתוך חלל מאוד מאוד צר עם מעט מאוד אפשרויות. מעט מאוד המנהיגים בהיסטוריה שיכלו להתנתק מהאילוצים שעבדו עליהם במידה קטנה ולהתחיל וקטור אחר. אבל זה ממש מעט, הם צריכים להיות אנשים גדולים מאוד, או במזל זה קרה להם. אני אוהב תמיד את האמרה של למדתי מפרס זיכרונו לברכה, הוא אמר ככה, מנהיג חושב שהוא יכול לשנות את המציאות. מה שהוא לא מבין זה שהמציאות משנה אותו. ויש בזה הרבה מאוד אמת, הרבה מאוד אמת שאנחנו צריכים גם בדמוקרטיות כמובן להתבגר ולהבין שהמנהיגים שלנו הם בסך הכל גם הם פועלים בתוך קונטקסט גדול מאוד, והקונטקסט מכניס אותם לתוך קונספציות ומכניס אותם לתוך ערוצי תהליכי קבלת החלטות, ואנחנו צריכים כל הזמן להשתפר. בסופו של דבר אין הרבה בחירה חופשית באמת. אנחנו נולדים לתוך תבניות, מאוד קשה לצאת מתוך התבניות הללו. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לנסות, זה לא אומר שאנחנו כל הזמן שואפים לנסות. אבל צריך להיות ענבים ולהבין שהכוחות שלנו כייצור תבוני בשלב הזה באבולוציה שלנו הם קטנים. רק כשאתה מודע לנקודה הזו, אתה מספיק ענב כדי לחפש את האזורים שבאמת באמת אתה יכול להשפיע עליהם. ואז את הבחירה שלך החופשית באמת באה לידי ביטוי בענווה ראויה.
אני רגע זזה הצידה מהנושאים הביטחוניים ושם מרכז העיסוק שלנו בימים האלה, ורוצה לשאול אותך למשל על רעידת אדמה. יש אנשים עם בעלי מקצוע שאומרים שדי בוודאות, אנחנו על פי סטטיסטיקה פחות או יותר מתקרבים לרעידה חזקה נוספת כאן באזורנו, ואף אחד לא עושה כלום. זה הגיוני?
אז קודם כל זה נכון מאוד, זה גם כן מבוסס על מודלים ועל סטטיסטיקות ועל דפוסים, אבל אנחנו כן עושים. שינינו את הסטנדרט של הבנייה, אנחנו כרגע במדינת ישראל בונים בניינים רק ברמה של 6.5 בסולם ריכטר. זאת אומרת, כל מה שיהיה עד 6.5 בסולם ריכטר, אז הבניינים שלנו יחזיקו.
אבל יש לנו אינסוף מבנים שלא יעמדו ושבהם צריך לטפל.
נכון, ויש הרבה מאוד מבנים שנבנו לפני שהסטנדרט הזה נכנס, שהם באמת בעייתיים, ולכן יש פרויקטים שונים, כמו תמ"א, ויש הרבה מאוד פרויקטים כאלה שהם על הנייר נהדרים. עכשיו להוציא אותם לפועל זה כבר בני אדם. זה כבר אינטרסים, זה כבר אנשים גם עם נטייה קרימינלית וגם עם נטייה של שחיתות. זאת אומרת, אנחנו ייצור אנושי שיש בו הרבה מאוד בעיות שגורמות לכך שגם כשאנחנו מבינים משהו אנחנו לא מבצעים את זה נכון. אז זו כבר עוד פעם סוגיה אחרת, אבל הדוגמה של רעידת אדמה היא דוגמה מעולה.
אתה מדבר גם על טכנולוגיה, על טכנולוגיות, על תהליך של אוטומציה שמתקדם, מכונות שמחליפות בני אדם בחלק מהעבודות. ביחס שוב למה שקרה בשבעה באוקטובר, גם אם נחזור אפילו לספטמבר 11 בארצות הברית, האם אנחנו לא הסתמכנו יותר מדי על טכנולוגיה? חוטפים מטוסים עם סכין יפנית, פה בגבול עם עזה מפוצצים, מצלמות מתוחכמות, פשוט מפוצצים אותם, ואז כל מערך ההגנה שלנו קורס?
המין האנושי תמיד הסתמך על הכלים שלו. מזל שהמין האנושי הוא ייצור שיכול לפתח כלים. עכשיו, הכלים הללו, יש להם את החסרונות, כי גם האויבים שלך לומדים את הכלים הללו ומחפשים חסרונות. אם לא היה חסרונות בכלים, היו מחפשים חיסרון אחר. זה לא משנה, יש פה מאבק מוחות תמידי. לומר שהיה אסור להסתמך על טכנולוגיות, זה משפט ילדותי. המין האנושי, אחד הדברים היפים שבו, באמת, זה שהוא מסוגל לפתח כלים בעזרתם, הוא עושה את הגוף שלו יותר טוב, עושה את העיניים שלו יותר טוב, עושה את המוח שלו יותר מהיר. זה מה שעושה אותנו יצורים באמת תבוניים מיוחדים על פני הכדור הזה. ויש לכלים שאנחנו מפתחים גם חסרונות, כי בעזרת משהו קטן אתה יכול לחסל אותם, אתה יכול להתגבר עליהם, אבל אם לא היינו עושים טכנולוגיות, אז היה אפשר להתגבר עלינו עוד יותר טוב, בעזרת כלים עוד יותר פשוטים. אז זו שאלה שאנחנו כבר בחקר העתיד מזמן לא שואלים.
אוקיי, אתה הזכרת שה-IQ מתפתח, כל מיני תהליכים של הבנה, הזכרת כל מיני תהליכים שמתפתחים אצל האדם. משהו יקרה גם עם הלב שלנו, ממקום של חמלה, של לרצות את הטוב? יש סיכוי שגם שם תהיה איזושהי התפתחות?
ודאי, וזה מתפתח, רק אנחנו לא שמים לב. פעם, ככל שהרגת יותר אנשים, למשל במלחמה, ניצחת. היום, ככל שאתה הורג יותר מדי אנשים, או אנשים לא מעורבים, אתה מפסיד. אתה יכול לנצח באיזשהו קרב, אבל תפסיד בכל המערכה. זה סימן שאנחנו כקולקטיב, לא, תמיד יהיו קבוצות קטנות בתוכנו שלא הגיעו לזה. כקולקטיב, אנחנו מתפתחים מבחינה מוסרית. אף פעם לא היה למין האנושי בית משפט בינלאומי
לפשעי מלחמה, כן.
אוקיי, ועדיין יש ויכוחים מי כן יכול, ומה יכול, ואיפה יכול, אבל המין האנושי היום הרבה יותר מוסרי מאשר הוא היה פעם. פעם אנשים הרגו ושרפו, תריך ברבית העולם מזדעזע ממה שקרה בשבעה באוקטובר. אבל אם היינו לפני 100 שנה, מי היה מזדעזע? זה היה דבר מובן מאליו, ככה עושים מלחמות.
באמת לא שמתי לב, או לא שמתי לב לזה, או לא הבנתי את המשמעות של זה.
כן.
אתן מאזינות ומאזינים לפודקאסט, אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול.
אתה יודע להגיד איך זה ייגמר לפחות השלב הזה? שוב, כאן במשבצת הקטנה שלנו, אנחנו משוחחים, אנחנו עדיין במלחמה, וכנראה בהתחלה של המלחמה הזאת.
עכשיו זה דורש שיחה של עוד איזה שעה, אבל אם להזכיר את מה שאמרתי לפני כן, אנחנו במשך רציף של אירועים שאחר מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השנייה עדיין לא נסתיימה. בתהליך הזה יש כל הזמן ניסיונות של צד אחד לגבור על הצד השני, הוא מפתח כל הזמן שיטות חדשות, מפתח תורות לחימה חדשות, הם כרגע פיתחו תורות לחימה מאוד מעניינות שנקראות, יש להם כותרת, נקראות לחימה אסימטרית.
אתה יכול להגיד במשפט מה זה לחימה אסימטרית?
לחימה אסימטרית בלשון פשוטה אומרת ככה, אתה נכנס למלחמה, אתה יודע שאתה תפסיד בה, אבל אתה תגרום למנצח לתת לך את כל מה שאתה רוצה. פעם, אף אחד לא היה נכנס למלחמה כשהוא ידע שהוא יפסיד פיזית, שיפסיד בקרב עצמו. היום, הסימטריות היא שאתה אומר, אני הולך להפסיד, הולכים להרוג אותי, הולכים לכסח אותי, הולכים מה שנקרא לשטח אותי, אבל אני אשיג מהמנצח את מה שאני רוצה, אפילו שהוא ינצח אותי בקרב. איך אני אעשה את זה? זה בעצם תורת הלחימה. בלשון פשוטה, אני גורם לכך שהפוליטיקאים לא יעמדו בלחץ של האזרחים שלהם, והם יתנו לי את כל מה שאני רוצה. ואין עדיין לעולם המערבי והדמוקרטי, תורת לחימה כנגד האסטרטגיה הזו, למיטב ידיעתי. ולכן, אנחנו הולכים לראות למעשה מלחמה שתתמשך הרבה זמן, עד שנמצא תורת לחימה חדשה, אם את רוצה אנלוגיה מההיסטוריה, אז במלחמת העולם השנייה, הרבה מדינות לא הבינו שהמלחמה לא תהיה בחפירות, כמו מלחמת העולם הראשונה. Okay, אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו עדיין חושבים שהמלחמה שנכנסנו אליה, היא סוג המלחמה שהייתה קודם לכן. קודם לכן זה תימון קרקעי, זה כוח אדיר, זה כוח מהאוויר, אנחנו עדיין משתמשים בשיטות של המלחמה הקודמת. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו כבר במלחמה מסוג אחר. מזלנו שיש הרבה מאוד מוחות, ויש הרבה מאוד מדינות שמבינות את זה כבר, ומתחילות לייצר את תורת הלחימה הזו, אנחנו נצטרך גם אנחנו לתרום את תרומתנו למאבק הגלובלי הזה. בשביל זה לא סתם, לא מעט אנשים, מהיום הראשון, הבינו שזהו, זו מלחמה גלובלית. זה שאמריקאים הזיזו לפה כוחות אדירים, ביום הראשון, ישר, כשהתחיל הבלגן, זה אומר שהם הבינו הרבה דברים שהרבה ישראלים לא הבינו.
ויש לנו את הזמן לפתח את אותה תורת לחימה לפני שנפסיד?
תורת הלחימה שפיתחו נגדנו מזהה שהחיסרון שלנו זה שאין לנו זמן. והשאלה היא אם אנחנו יכולים להתגבר על החיסרון הזה. כי בעולם דמוקרטי ועולם כלכלי מפותח לא יכול להרשות לעצמו להיות הרבה זמן במלחמה. הם הבינו את זה, ובשביל זה הם כל יום יזרקו כמה עשרות רקטות. כדי שזה יימשך כמה שיותר זמן, וההמונים ייצאו כנגד המנהיגים שלהם, ויכריחו אותם לתת לצד השני את כל מה שהם רוצים.
תמיד מתייחסים אליך כאל אדם מאוד אופטימי. אני אשאל אותך, תעיד על עצמך, למרות כל מה שאמרת עכשיו, אתה אופטימי?
אני אופטימי משום שאני יודע את היתרון הגדול שלנו. והיתרון הוא הכוחות האזרחיים שבתוכנו. שזה מאפיין את העולם הדמוקרטי באופן כללי, גם כשמערכות שלו קורסות, מערכות שלטון ומערכות צבאיות קורסות, האזרחים נרתמים. בעולם שהוא לא דמוקרטי, כשהמערכות קורסות, האזרחים בורחים. ולכן אני אופטימי, ואנחנו רואים את זה. וברור שזה מה שיקרה. אצלנו באופן יותר ספציפי, יש לנו כוחות יותר מאשר, דרך אגב, אפילו מדינות דמוקרטיות אחרות, מדינות דמוקרטיות אחרות, כשיש משבר גדול, כמו, אני יודע מה, קטרינה, בארצות הברית, אז כל המערכות קרסו. אפילו המשטרה נלחמה באזרחים כדי לקחת קצת מים וקצת מזון לילדים שלהם. אצלנו זה לא יקרה. אצלנו יש חוסן אזרחי, וקבוצתי הרבה יותר גדול מאשר אפילו מדינות דמוקרטיות אחרות. ולכן אני אופטימי, ושלא יספק, בכל משבר, בדרך כלל המערכות קורסות. אנחנו בוכים וזועמים על כך שהמערכות קרסו, אבל זה מה מאפיין של משבר. המערכת קורסת, כי מה זה מערכת? אנחנו אומרים המדינה. המדינה זה בסך הכל המצאה של המוח שלנו. ובשעת משבר, ההמצאות עלינו קורסות. ואז רק האזרחים מלמטה בונים את המערכת מחדש, על ידי אמונה בדרך, על ידי הרתמות, על ידי קהילתיות, שזה הדבר הכי הכי חזק בדמוקרטיה, ובמיוחד בארץ ישראל, ולכן אני אופטימי. ובנימה אופטימית, אני חושב שזה טוב לסיים ככה שיחה כזו.
נכון, פרופסור דוד פסיג, חוקר עתידים, אוניברסיטת בר אילן, היה מעניין מאוד, מלמד מאוד. תודה רבה.
רק ימים טובים.
אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול. עורכת ומגישה, מיכל אבן.